שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית בפרק כ"ב והגענו אל פסוק י"א עד כמה שאני זוכר, נכון? כן. פסוק י"א, ויקרא אליו מלאך השם מן השמיים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני. ולמדנו שכן שהגיע אברהם לשמו השלישי, שבתחילה שמו היה אברהם, לאחר מכן אברהם, וכאן הגיע למדרגת אברהם אברהם. כלומר, ההתאמה, החפיפה בין אברהם של מטה, נפש, לבין אברהם של מעלה, נשמה. זה מה שראינו בפעם הקודמת. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה. לכאורה, למה לקרוא לו נער ולא בן? כלומר, אם תשחט אותו, הפכת אותו לנער. והרי כבר הוכרע שהוא בן. כי אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה ולא חסכת את בנך. ולכן אתה לא יכול לשלוח את ידך אל הנער. את יחידך ממני. למה לא נאמר אשר אהבת? לפני כן אמר לו, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת. כלומר, אם תשחט אותו, זה כבר לא אשר אהבת. כן? לא יודע. וישא אברהם את עיניו. כאן אנחנו מגיעים, כן, לחידוש העיקרי של של היום. וישא אברהם את עיניו וירא והנה עין. טוב, לגבי השאלה למה הקדוש ברוך הוא פונה בהתחלה ישירות וכאן זה המלאך, כי ניתן לומר שבמצב הזה שבו אברהם רוצה לשחוט את בנו, הוא איננו עושה רצון השם. זה לא חטא, אבל ריח של עבירה יש כאן. לכן המלאך הוא הפונה. אבל כאן בואו נראה בפסוק י' ג' וישא אברהם את עיניו והנה איל. אחר נאחז בסבך בקרניו. לא, איל אחר כיוונה שהוא מצא מאחור. נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם ויקח את העיל ויעלהו לעולה תחת בנו. העלינו את הנקודה הזאת שהעיל נמצא במקום גבוה יותר מן המקום שבו אברהם בונה את המזבח. שהרי, כן, וישא אברהם את עיניו, לשאת עיניים, זה למקום גבוה. מקום היותר גבוה מן המזבח והמקדש הוא קודש הקודשים. יוצא שאברהם הולך מההיכל, מהעזרה, יותר נכון. עד המקום של קודש הקודשים, הוא מביא משם את העיל, ומעלהו לעולה תחת בנו. זאת אומרת שאברהם כאן בונה את הארכיטיפוס של אותה העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, שנכנס, שיוצא ממקום העבודה העיקרי, שזה המזבח, נכנס אל מקור הקודש, שזה עץ החיים, שבתוך קודש הקודשים, הוא הסבך שבו נמצא העיל, איל מלשון תקווה, ומשם הוא מביא תחליף של כפרה למי שזקוק לכפרה. זה בעצם התפנית של יום הכיפורים שמתחילה ברגע הזה.
אבל מלאך לא אומר לא שצריך להמשיך להקריב, כאילו, מלאך אומר, כן, אתה עמדת בניסיון, למה הוא הולך...
זהו, כאן אנחנו נכנסים לשאלה, למה הוא צריך בכלל איל?
נכון.
כן. אז כאן אנחנו נכנסים לשאלה למה צריך בכלל איל, הרי הוא עמד בניסיון. אז בואו נראה את הפסוק יותר בדייקנות. וילך אברהם ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו. מה פירוש הביטוי תחת בנו? אפשר להבין את זה שזה במקום. כן? זה משהו של תחת. כסף. כן, עין תחת עין, כן, נפש תחת נפש, אז גם תחת בנו, במקום בנו. אבל אפשר גם להבין את זה באופן הרבה יותר ציורי ומעשי. תחת, הוא שם אותו מתחתיו. נכון? תחת בנו. והמדרש אומר כך, שבעצם כל הסיפור הזה היה בנוי מארבע קומות. המזבח, על גבי המזבח העצים, על גבי העצים העיל, על גבי העיל יצחק, והוא שחט את העיל מלמטה. הוא מעלה את העיל לעולה תחת בנו. כלומר, כמו סנדוויץ'. כן? ארבע שכבות, כשיצחק עומד למעלה, העיל למטה, ואברהם שוחט אותו. דבר תמוע מאוד. אגב, שחיטה בדרך כלל בקורבן לא נעשית על המזבח. על המזבח מעלים את האיברים. וכאן מספרים לך ששמים את העיל על המזבח תחת יצחק. גם יצחק בעצם היה אמור להישחט על גבי המזבח. מה המשמעות של הדבר הזה? כן? המשמעות של הדבר הזה היא דבר עמוק מאוד. זה בעצם בא לענות על שאלה אמיתית. והיא, מדוע לא מקריבים קורבן אדם? לכאורה, זה לא פייר. הרי אין לך דבר יותר נעלה, יותר מענג, יותר מדבק במקור החיים, מאשר להיזבח כקורבן לשם. אז למה לקחת את זה מאיתנו? האמת היא שפה התחדש חידוש. כאשר אתה רוצה להקריב את עצמך לשם, תיקח איל במקום. וזה הבסיס של כל עבודת הקורבנות כולם. מי שיש לו כאן, או בין הצופים, את ספר ויקרא, מוזמן לקרוא את הפסוקים הראשונים של ספר ויקרא. ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד למור. אגב, מי קורא למי? השם קורא למשה, איפה נמצא משה? בחוץ. מה זה בחוץ? במקום של המזבח. ואיפה נמצא הדיבור? במקום של העיל. בקודש הקודשים. אותו מבנה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם. אדם כי יקריב מכם קורבן לשם. כלומר, אז מה אני רוצה להקריב? אדם. כלומר, הפסוק אומר מפורש. אדם שרוצה להקריב מכם. רוצה להקריב אדם. וזה מובן מאליו. מי לא ירצה להקריב את עצמו? אם כבר מקריבים. ואז הכתוב אומר, ואיך עושים את זה? מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון, תקריבו את קורבנכם. כן? פה שוב התבנית של העיל במקום האדם. יוצא לפי זה שדברי הרמב"ן המפורסמים. לפיהם הקורבן בא כתחליף לאדם, זה לא דרשה, זה מה שכתוב. Okay? עכשיו נשים להם גם להבדל. אם זה מכם, קוראים לזה קורבן השם. אם זה מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, זה קורבנכם. אז זה מדרגה פחותה יותר. אז שוב נשאת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא מרשה? השאלה באה במיוחד מהכיוון של יצחק יותר מאשר מהכיוון של אברהם. אתם זוכרים שלמדנו שבתחילת הכתוב, בתחילת הפרשה של העקדה נאמר, והאלוהים ניסה את אברהם. ולא נאמר שהאלוהים ניסה את יצחק. וההסבר הוא פשוט ביותר. אברהם ש... מכיר את הקדוש ברוך הוא דרך מידת החסד, כלומר את הקדוש ברוך הוא בתור הבורא, אצלו זה ניסיון להבין שהקדוש ברוך הוא לוקח. כי הרי הבורא הוא הנותן, אז למה הוא לוקח? זה הקושי עבור אברהם, זה המהפכה שהוא צריך לעבור. אבל עבור יצחק, שמכיר את הקדוש ברוך הוא דרך מידת הדין, ומידת הדין היא המידה המלמדת אותי שאני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. עבורו זה בכלל לא ניסיון. אם כבר יש ניסיון עבור יצחק, זה כאשר אומרים לו, אתה היום לא נשחט, אתה יורד מהמזבח. אז בעצם יש לנו פה קושי אמיתי. אין? הרב קוק באורות מסביר שהנטייה שהייתה אצל עובדי עבודה זרה, להקריב את בניהם, אין? עובדי המולך. היא אמנם הייתה נטייה ברברית, שפלה מאוד, שהתורה מגנה אותה מאוד. היא אומרת גם את כל תועבת השם אשר שנה עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם יקריבו באש לאלוהיהם, ישרפו באש לאלוהיהם. זה כתוב, כן? שהקדוש ברוך הוא מתעב את זה. אבל בתוך התועבה הזאת, אומר הרב קוק, היה שם גרגיר, מולקולה, של הבנה עמוקה, שהאלוהים הוא היקר מכל, ולכן נותנים לו את היקר מכל. אז שוב נשאלת השאלה, אז למה לא? מובן? כן. התשובה היא, שהשאלה היא מה רוצים להקריב. אפשר להקריב מן הדומם, שזה למשל המלח, שהיה קרב על גבי המזבח. או המים שהיו מנסחים על גבי המזבח. אפשר להקריב מן הצומח. מה זה מהצומח? הסולת של המנחות, השמן והיין. כל זה מהצומח. אפשר להקריב מן הבהמה. מה יש מן הבהמה? בקר, צון ועוף. נכון? יונים או בני יונה. תורים או בני יונה. אבל אז... מה קורה אם אנחנו רוצים להקריב אדם? זה כבר מתחיל להיות יותר מורכב. מסיבה פשוטה, ממה מורכב אדם? אדם מורכב משני דברים. הוא מורכב מפרה ומרצון והכרה. כן? יוצא לפי זה, שאם מקריבים את יצחק כפשוטו, דיינו ששוחטים אותו, אז מה הבאנו על גבי המזבח? פרה. ואת יצחק לא הקרבנו. ההפך, הפכנו את יצחק לפרה. אז אתה יכולת להביא פרה אחרת. בשביל מה לרדת מן המדרגה? אלא, צריך קודם כל להקריב את החלק העילאי של יצחק. זה הכוונה והרצון. איך עושים את זה? על ידי שהוא מוכן שישחטו אותו. ההכנה הזאת, המוכנות להיות קרב על גבי המזבח, זה בעצמו ההקרבה האמיתית של יצחק, ולגבי החלק הבהמי שלו, אז אפשר להביא איל במקום. ואז לפי זה מובן, הציור הזה לעולה תחת בנו, שהאיל מלמטה ויצחק מלמעלה, כי קרב החלק התחתון איל, וקרב החלק העליון, הכוונה של יצחק. ואז יוצא שבאמת הפך יצחק לעולה בזה. ולכן מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ועלה הוא שם לעולה, זה לא היה שקר. לכן אברהם הבין שהוא חייב להקריב את העיל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, אבל הוא הבין, הקדוש ברוך הוא ציווה עליי להקריב את יצחק לעולה. אז אם כן חייבים לקחת את העיל. מובן? זה בעצם החידוש העצום שיש כאן. שבהקרבת הקורבנות אנחנו מעלים את כל כוחות החיים שלנו, ובכלל זה החלק הבהמי בדמות איל, והחלק הנפשי בדמות כוונה ורצון. בבקשה. אתה רוצה לייחס את ההבנה החדשה הזאת למלאך. כן, אפשר. אין לי בעיה. טוב. כן.
אבל זה לא מסביר למה כל זה על המזבח. כי אמרת שגם את הקורבנות מקריבים לא על המזבח, אבל כאן הכל על המזבח.
כן. הוא מדובר על שורש הדברים. זה שאנחנו עושים הבחנה בין שחיטה לבין הקרבה, שאנחנו שוחטים מצפון למזבח, או בעזרה, ואחר כך מעלים, זה בגלל שאנחנו בעולם לא אידיאלי. יש הבדל אצלנו בין האמצעי למטרה. אבל בעולם של אברהם יש חיבור בין האמצעי למטרה. כן? איל מלשון תקווה. איילותי. כן. בבקשה.
בעצם מה שאנחנו מייחסים,
נכון.
ואז שאברהם מבין שהעניין זה שחיטת הרצון, אז
נכון, ואז יתוקן. בסדר. טוב, בואו נמשיך. אברהם אחרי הפעולה החשובה הזאת של הקרבת העיל עושה פעולה שנייה. והפעולה השנייה הזאת, לכאורה, אין לו עליה שום ציווי. בואו נקרא. ויקרא אברהם שם המקום ההוא השם יראה. אשר יאמר היום בהר השם יראה. כלומר, אברהם נותן שם למקום. המקום נקרא השם יראה. או השם יראה. כן, מה המשמעות של נתינת שם הזאת? אברהם כאן מגלה שהוא מכיר את הקדוש ברוך הוא דרך מה שהתברר במקום הזה. כלומר, מי הוא אלוהי אברהם מכאן ואילך? האלוה שהתבררה לו מידתו במקום הזה. ומהי המידה של הקדוש ברוך הוא שהתגלתה כאן? השיתוף של מידת הדין עם מידת הרחמים. נכון? השם, מידת הרחמים. יראה, מידת הדין. יראה. אותיות יראה. זאת אומרת שההבנה של אברהם שכאן צריך להיות מיזוג בין מידתו לבין מידתו של יצחק, היא הפסגה של ההבנה של אברהם את האלוהות. עד עכשיו הוא הבין שישנה מחלוקת. התפיסה שלו את האלוהות לעומת התפיסה של יצחק. כאן התאחדו התפיסות דרך וילכו שניהם יחדיו, וכאן אם כן אברהם עלה למדרגה יותר עליונה. בואו נראה את התגובה של הקדוש ברוך הוא. אשר יאמר היום, הכוונה כפי שנוהגים לומר היום, כלומר מכאן בא הביטוי הנהוג בימינו, מי כותב את זה? משה, שאומרים בהר השם יראה. מה? זה אומר שהיה פתגם, היה ביטוי, שהיו משתמשים בו בני ישראל בימי משה, והיו אומרים בהר השם יראה. ואז רגע, ואז למה הכוונה? זה בא לומר שהם ציפו להתבררות המקום שבו שוכן השם. הרי הקדוש ברוך הוא בתורה לא אמר לנו את שמה של ירושלים, נכון? ירושלים איננה מופיעה אפילו פעם אחת בתורה, בשם הזה. רק מה? היא נקראת המקום אשר יבחר השם. ואז יש ציפייה אצל בני ישראל, עד אשר תימצא ירושלים, שהשם ייראה. בהר, השם ייראה. ואז אנחנו רוצים לדעת מהו. זאת אומרת שהציפייה של התגלות השם היא על ידי איחוד המידות. בסדר? זה מה שזה מלמד אותנו. כן? האם אני מתכוון להתייחס לסוד השנים עשר? מדוע לא? רבי אברהם בן עזרא מפורסם בסוד השנים עשר, שהוא כתב אותו בספר דברים, וגם במספר מקומות בתורה באופן מלוקת. שהוא מדבר על שורה של פסוקים בתורה שמשתמע מפשטם שהם נכתבו אחרי משה. אחד מהם בהר השם יראה. ועל זה נשתברו קולמוסים רבים ונשפכו נחלי דיו. לדעת האם זאת כוונתו של רבי אברהם בן עזרא לומר שפסוקים אלה נכתבו אחרי משה, או שהם נכתבו באופן שמשתמע שהם נכתבו אחרי משה, או שהוא מתכוון למשהו אחר, או שהוא מתכוון שהתורה כולה, וואי, חס וחלילה, נכתבה כולה אחרי משה, ועל זה לא גמרו להתווכח עד עצם היום הזה. כן. לכן אני אומר שזו סוגיה שראוי להקדיש לה לימוד בפני עצמו. אנחנו לא יכולים כאן, במסגרת הזאת, להרחיב את כל זה, כי אנחנו לומדים את פשט הכתובים. אני רק רוצה לציין שיש גם טוענים שבכלל יד זרה שלטה בכתביו של רבי אברהם אבן עזרא, כפי שאמרו רבני איטליה. כן.
קצת מוזר, אחרי שהוא
עמד
בניסיון ולא הקריב את יצחק, הוא אמר לו, אחרי זה שהוא מקריב את העיל, פתאום כל הברכות והכל.
זהו, זה מה שצריך לברר כאן.
לא מסתדר.
כלומר, לא מספיק לא לשחוט את יצחק, לפי זה, אלא צריך גם להקריב את העיל. זה בעצם ההבנה שאברהם היה צריך להגיע אליה. שזה לא מספיק לא לשחוט את יצחק, כי צריך באמת להעלות את יצחק. והעלה הוא שם לעולה, זה אמיתי. איך מעלים את יצחק לעולה? על ידי שני מומנטים. הכוונה של יצחק להיות, להיות קרב, והקרבת העיל. כן?
אפשר להגיד שזה עניין שאברהם עכשיו ירד מהעניין הזה של הקרבת יצחק, זאת אומרת של עקדת יצחק. זאת אומרת, הייתה עלייה לעקדה. עכשיו צריך פשוט להוריד לו את העניין הזה שצריך לצאת מזה.
עד רבה. זה בדיוק ההפך ממה שאמרנו. עד רבה. עכשיו אברהם מבין מה זה עקדת יצחק. לשחוט, כלומר, מה זה להקריב את יצחק לעולה? להקריב את יצחק לעולה זה בנוי משני חלקים. להעלות את נפשו ולהעלות את גופו. העלאת נפשו על ידי המוכנות שלו להיות קרב, והעלאת גופו על ידי העיל. כן? בדיוק כמו ש... אז דווקא אנחנו לא רוצים להוריד את אברהם מן הכוונה הזאת, אלא הכוונה, הוא הבין עכשיו איך עושים את זה. בסדר? עכשיו, אם כן, נאמר כאן, שאברהם קורא למקום ההוא, השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. מעניין, מהי התגובה של המלאך? ויקרא מלאך השם אל אברהם, שנית מן השמיים. ויאמר, בי נשבעתי נאום השם, כי יען אשר עשית את הדבר הזה. איזה דבר? יפה. ודאי שלא מדובר על המוכנות להקריב את יצחק, איך אני יודע? כי זה כתוב בהמשך. ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. אז הדבר הראשון, עשית את הדבר הזה, שקראת למקום, השם ייראה. אבל זה, או יכול להיות שזה הקרבת העיל. הקרבת העיל. כלומר, כל הדברים שבאים ביוזמתו של אברהם אחרי איסור השחיטה, אז יש גם הקרבת העיל. וגם קריאת המקום בשם השם יראה, וחוץ מזה גם שלא חסכת את בנך. עכשיו, מה זה כזה חשוב? כי שחיטת העיל וקריאת המקום השם יראה, כלומר ההכרה בזה שהאלוהים מתגלה דרך איחוד המידות שנתברר במקום הזה, זה מה שהופך את אברהם לראוי להיות אבי האומה הישראלית. מדוע? כי כל זמן שאברהם פועל במידת החסד לבדה, זה עוד לא עם ישראל. איזה דת הייתה יכולה לצאת ממידת החסד לבדה? הנצרות. וכל זמן שיצחק סבור שרק מידת הדין היא זו שמגלה את השם, איזה דת הייתה יכולה לצאת מזה? האסלאם. רק מתוך חיבור שתי המידות, וזה מה שהתברר כשאברהם קורא למקום השם יראה וגם מקריב את העיל תחת בנו, אז בגלל כל זה, כי ברך ברכך וארבע עבד זרחה ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים, וירש זרחה את שער אויבה והתברכו בזרחה כל גוי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. מי נרמז כאן? יעקב. זה הופך להיות אפשרי. ולכן ההשלמה של העקדה זה יהיה הנישואין של יצחק שמתחילים מיד אחרי העקדה. יוני, בבקשה.
אחרי הניסיון כזה גדול, הייתי מצפה שהקדוש ברוך הוא ידבר איתו, לא מלאך.
יפה. לכאורה היה צריך להיות שהקדוש ברוך הוא ידבר עמו, נכון? אז שים לב לדבר המעניין. לפני כן, כשהמלאך עצר אותו, אומר לו, אל תשלח ידך אל הנער. והוא אומר, לא חסרת את בנך, את יחידך ממני, המלאך מדבר כאילו שהוא בעצמו השם, נכון? ממני, לא מהמלאך. אבל הוא לא קורא לעצמו במפורש בשם השם. כאן, מה אומר המלאך? בפסוק ט' ז', ויאמר, בי נשבעתי, נאום השם. כלומר, המלאך אומר במפורש, לא אני המדבר, זה נאום השם. יש פה חיבור עכשיו של שני אופני ההתגלות. שוב, לפי הטרנד שמתגלה כאן של אחדות הערכים. בסדר? בחטא הערה במקום. כן?
אברהם לוקח את יצחק להר המוריה, ומי משה כולם יודעים שבהר הזה השם ייראה. איפה פה הסוד
אתה אומר, הוא לוקח אותו אל ארץ המוריה, ולא צוין מהו ההר אשר אומר אליך, נכון?
אותם
חושבים
שזה מקום אחר.
זה מראה, אני אנסה להבין משהו. נאמר, לך לך אל ארץ המוריה, ארץ המוריה זה ארץ רחבה. ועלי הוא שם לעולה על אחד ההרים. איזה הר? יש הרבה הרים. אם נאמר, כפי שהסברתי באחד השיעורים שחשבו שזה יהיה בחרמון, בגלל שלא נאמר במפורש שהשם לא ייראה בעוד מקומות, כמו שמצאנו בתנ"ך, שיש גם בית אל, והרבה מקומות שהכוזרי אומר שנקראו שער השמיים בארץ ישראל. וישוב אברהם אל נעריו, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע, וישב אברהם בבאר שבע. כאן העקדה הגיעה לפסגה שלה. כן? הרי מה הייתה המטרה? נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה. אז אם כן, השיבה הזאת, לשוב, זה בעצם הייתה המטרה של כל העקדה. לקחת את ההערה ההכרתית שהתבררה שם במקום ההוא, ולהביא אותה אל העולם כולו, אל נעריו. נעריו מנציגי האנושות כולה. מי חוזר? בואו נבדוק. וישוב אברהם אל נעריו. אז מי חזר? אברהם. מה אם? יש מישהו שחסר שם? יצחק. הוא לא חזר. הוא לא חזר. נשאר תקוע. פרופסור ישראל אלדד אמר ככה. אברהם לקח את העיל מן הסבך, ושם אותו על המזבח במקום יצחק. הוא לקח את יצחק ושם אותו בסבך במקום העיל. ומאז אנחנו מסובכים. במילים אחרות, יצחק כבר במידה מסוימת מפסיק להיות שותף למהלך ההיסטורי. הוא עולה תמימה. לוקח לו לפי המדרש שנתיים וחצי לצאת מזה. טוב, עד כאן להיום. שלום.